עד יצאו הדברים בצורה מסודרת. אז השיעור יהיה בעזרת השם לרפואתם של מירה וקסטר מסודרת. ג'וגירות בצול ובצול שאימן, שר ינגן בפייסר. תודה רבה לבעלי אכסניה, משפחת שניאור היקרה. אנחנו בעזרת השם ננסה לדלות כמה שאפשר מתכונת הזמן של חודש אדר, חודש מיוחד כמו כל חודשי השנה. אנחנו מזכירים ויודעים שאחד מפני הבריאה הוא מימד הזמן, יחד איתו יש את מימד הנפש ואת מימד המקום, ולכן לפי הזמנים יש גילוי שונה של אותו אחד. סגולתו הפנימית של חודש אדר קשורה במהותה לעניין הלבושים. את הדבר שאנחנו צריכים קודם כל להבין מהחודש הזה הוא היסוד של השם. שורש השם אדר מיוחס לאדרת. אדרת פירושו גלימה שמחסה בעצם. אני לא סתם אומר גלימה, כי הרב קוק בכוונה תחילה מדבר על מגילה באותיות גלימה, שזה בעצם אותן אותיות, מגילת אסתר זו גלימה, או לגימה, כששותים את היין בפורים. זאת אומרת שיש כאן בעצם סוד גדול מאוד שמגלה לנו את הגילוי האלוהי דרך גלימות, דרך מסכים, דרך הסתר, דרך כיסוי, דרך לבושים, דרך מידות, איך שתקראו לזה. כלומר, שורש השם אדר מיוחס לאדרת. מיוחדותו של החודש קשורה להבנה כי הפעולות האלוהיות מלובשות בו במהלכים טבעיים. כיוון שזה נסתר, זה אומר שבעצם הגילוי האלוהי הוא לפי מנגנונים טבעיים. כלומר, בחודש אדר, רצון השם מתגלה בלבושי העולם הזה על כל חוקיו. למה רצון השם? כי רק בזה אנחנו עוסקים. אנחנו לא עוסקים בעצמותו, חס ושלום, לא עוסקים באינסוף ברוך הוא, אין לנו שום ידיעה, אין לנו שום השגה בדבר הזה, אלא בגילוי רצונותיו. מגמת התיקון מתלבשת בחודש אדר במכלול האירועים הגיאופוליטיים, כי זה מה שיש לנו בעולמנו, המתרחשים במציאות התחתונה. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים, שומעים בחדשות, כל זה בעצם זה מהלך אחד גדול אלוהי שמלובש באותה גלימה, באותה מגילה, באותה לגימה, וצריך פשוט לרכוש מכשיר שמצליח לפענח את האירועים עם עין מזוינת, שיכולה לדלות מכוח כל מה שקורה בחוץ את המסר ואת ההתקדמות של המגמה. מי שאינו יודע לקרוא מבעד לאתרת את הרעיון האלוהי, כלומר מי שרואה את הדברים כפי שהם בפשט, אומרים לנו חז"ל, פשט זה אותיות טיפש, זאת אומרת שהוא בעצם תקוע בתוך ראייה לא נכונה של המציאות, ויותר מזה, עלול למצוא את עצמו מול אירועים מבהילים ומשתקים. במיוחד בגאולה האחרונה, שדווקא התכונה שלה היא חס ושלום או לשתק את האדם, או לעזור לו ממש להבין מתוך הדברים ולהתקדם. חודש אדר הוא סוד הגאולה האחרונה. למה? כי הגאולה האחרונה היא מלובשת במהלכים טבעיים. להפוקה, הגאולה הראשונה שהייתה ניסית. לכן לעומת חודש ניסן בו הגאולה התחוללה באופן ניסי, בדילוג על הטבע או בדחייתו ממש, כמו שהיה. בחודש אדר תיקון העולם עוטה את אדרת הבריאה. כלומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא כבר לא דוחה את הטבע, אלא משתמש בטבע, מתלבש בטבע, וזה בעצם אדוני הוא האלוהים. זה הסוד. אין עוד מלבדו. זאת אומרת, אתה צריך להבין שגם דרך שם אלוהים מופיע שם הוויה. ולכן, גם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אלוהים, הוא אומר, אני י' כבבקה. אל תתבלבל. ולכן האדרת הזאת לא אמורה להסתיר באופן מוחלט את המהלך האלוהי, אלא להפך, לצמצם אותו למידה של היכולת שלנו לקבל ולראות את הדברים. ואנחנו מתחזקים מזה, כי אדרת זה לשון עדר, ועדר זה עוצמה. כן, באלף, זה עץ חזק, אומרת הגמרא, המשנה, שמי שנוטע עץ שנקרא עדר, הוא בעצם קובע את אחריותו ואת הנוכחות שלו לשנים. גם אם הוא נוסע מעבר לים, יודעים שהעדר הזה הוא סימן שהקרקע שייכת לדם הזה. לכן עדר, מלשון אדיר במרום, זה הסוד של האדרת של חודש אדר. כלומר, שהוא רוכב על חומריותה של הבריאה. כמו, בסוגריים, סוד עני ורוכב על חמו. מלך המשיח, בגאולה שלנו היום, הוא רוכב על החומריות. כלומר, הוא משתמש בכל מה שיש. הוא לא צריך לדחות את הדברים. מי שלא מבין את זה, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות שהמשיח מתלבש על כנסת כמו שלנו, על מדינה כמו שלנו, על עולם כמו שלנו, לא ייתכן. להפך. זה בדיוק העניין, ולכן החודש הזה הוא כל כך חשוב, כי הוא ממש נוגע ליסודה של הגאולה העכשווית. אל תצמצמו את גילוי השם למה שאתם מבינים, למה שאתם רוצים, למה שאתם למדתם. אל תקטינו אותו, אל תגמדו אותו למגירה שהרב שלי אמר לי שזה לא יכול להיות ככה, זה חייב לבוא ככה. אין דבר כזה. כן, מארבע רוחות בואי הרוח, אנחנו לא יכולים להגביל את הבורא, והוא יודע במה הוא מתלבש. וכל האלמנטים בהם הוא מתלבש, זה סוד עני ורוכב על החומר. החומר הזה הופך להיות בעצם מרכבה לגילוי המשיחי. מה? זה מתלבש בסדר הזה. כלומר, בסדר הנוכחי, בלבושים של טבע, גם אם מבחינת מי שמסתכל על החוויה, על הניסוי הזה, זה לא מסודר. זה סדר. זה סדר מיוחד משלו, שהוא משתמש באנשים לא דתיים כדי לחולל פעולות, משתמש בהרצל כדי לעשות עבודות, עד כדי כך שהרב קוק קורא להרצל משיח בן יוסף. מי שלא מבין את המהלך הזה, אז הוא לא ילך בכלל להתפלל ולא להספיד להרצל, כן? אז יש לנו תפיסה מיוחדת במהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בכל הפינות, כולל מה שמבחינתך זה לא סדר.
הרוכב על החמור מובן לי, אבל למה מושג עני?
כי היסוד הוא עני. היסוד שרוכב על החומריות הזאת, כי מלך המשיח הוא בעצם עני. מה זה אומר עני? שאין לו מעצמו כלום, אלא מכל מה שהוא מקבל מלמעלה. זאת אומרת שזה צינור להעביר את האור. גם הוא בעצמו, כל כולו, כן, צינור אחד גדול שמעביר את האור. אוי ואבוי אם הוא, היסוד, ממציא לעצמו משהו. שאז זה כבר לא נבואה, זה כבר זיוף.
היסוד הזה זה יכול להיות ישראל?
זה לא יכול, זה ישראל. כיוון שתפארת זה ישראל, והסיום של התפארת, לא סתם יעקב נקרא ישראל וישראל זה תפארת, הסיום, כן, הקצה, זה נקרא יסוד. זה התולדות בעצם. אלה תולדות יעקב, יוסף. אז התולדות של ישראל זה יוסף. לכן ישראל נקראים גם שארית יוסף. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא ממציאים מעצמנו שום דבר, אלא יודעים שהכל בא מלמעלה. ואוי ואבוי, לפעמים כשאנחנו חושבים שהדברים באים מאיתנו, אנחנו מוסיפים לעצמנו עוד מנגנון של סגירה. זה מה שקרה ליוסף, כשהוא שמח על אותו שותף בכלא, הוא אמר לו, תזכור אותי, כן? כי אם תזכור אותי, זכרתני, כן, פעמיים, שנתיים בכלא. מה זה אומר? מעבר לסיפור הפשוט, זה אומר שכל פעם שאנחנו לא מבינים שהמהלכים הם למעלה, ואתה עכשיו סומך על בשר ודם, ואתה חושב שזה הוא עשה, אתה בעצם מכניס את עצמך לכלא, שאתה לא רואה עוד שנתיים נוספות, לעומת הבעיה שאתה עשית בעצמך, הוספת לעצמך בעצם סגירה. ואם אתה יודע שהכל בא מלמעלה, ואתה מכבד את כל המהלך הגדול הזה, ומנסה להבין אותו על ידי דעת, אז בעצם אתה מזרים את העליונים אל תוך העולם הזה. בסוד ובדעת חדרים עם הלב. מה? רק לקבל. כן, לקבל ולהאמין. כן, זה נקרא אמונה. זה לא קבלה פסיבית. אני יכול לקבל או פסיבית, אז אני מאמין קטן, או אני מאמן, ואני הופך להיות אקטיבי בהאמנת האל בעולם הזה. כן, אבל אני לא אמונה, לא לחשוב שמישהו שם למעלה עושה את זה. אני מעביר את זה, אני חי את הדבר הזה. כן? אולי באנגלית אפילו אפשר לשמוע to be live, כן? להיות חי את הדבר הזה.
איך עושים השתדלות בלי לפגוע בזה?
בלי לפגוע במהלך.
במהלך.
אתה לא מוסיף שום דבר מעצמך. כלומר, אתה לא מוסיף מדעתך כלום. אתה פשוט עבד של י' כבבקה. כן, נכון, ענב, אותו דבר, אני זה לשון ענבה, כלומר מסוגל להכיל את הכל בלי לחשוב שאתה בעצם אלמנט. כי כל פעם שאתה חושב שאתה אלמנט מרכזי בדבר הזה, ואתה לא שם את הקדוש ברוך הוא, את הקודש במרכז, אתה עושה צל, כי אתה מוגבל. אז ברגע שאתה עושה צל, זה כבר לא הוא. אז אתה צריך כל הזמן להוציא, מבחינתנו זה רק דבר אחד, זה המנטל. זה השכל. זה השכל שתוקע אותנו. אל תחשבו משהו אחר. זה לא הגוף שלכם, זה לא כלום. זה רק השכל. שכל פעם שאתם לא מבינים, לא תופסים משהו, אתם מתעצבנים ואתם חושבים שזה לא ייתכן. כן? אז הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מהשכל של כולנו, ויש לו מהלכים שאני פשוט צריך לאמן אותם. אם, כמובן, זה כתוב בערכנו, כלומר בנבואה. ואני קיבלתי בנבואה את התורה, ואוי ואבוי אם אני שם בספק את עצם אמיתתה של הנבואה. בסדר? זו הסכנה הכי גדולה. לכן בחודש אדר אנחנו נפגשים עם רצון הבורא דרך לבושיו, דרך מידותיו, כלומר בהסתר. וכל העבודה שלי זה מגילת הסתר, לגלות את הדבר הזה. כשהתורה מתייחסת לחודשי השנה, היא אינה מעניקה להם שמות. החודשים נקראים לפי מיקומם. נכון? בתורה, לא אחר כך כשירדנו, כשיצאנו לגלות וחזרנו מבבל, חזרנו עם שמות של חודשים. לפני זה לא היה שמות לחודשים, לכן בתורה החודשים הם לפי המיקום שלהם, החודש הראשון, החודש השני. החידוש המשמעותי אשר שינה את מערכת הזמן התחולל בחודש ניסן של יציאת מצרים. אתם זוכרים? כלומר, החודש הזה של ניסן שהיה ביציאת מצרים, שלא קראו לו עדיין ניסן, קראו לו עדיין, עוד לא, אפילו לא הראשון. הוא היה שביעי, אז. הוא הפך להיות ראשון. ולכן מצאנו בממצאים ארכיאולוגיים של מלך שחי בתקופתו של אברהם אבינו, שנקרא מלך חמורבי, מצאנו בממצאים שלו שהחודשים היו מתחילים מתשרי. כלומר, באזור ספטמבר, גם לא קראו לזה תשרה. מה קרה בעצם בניסן? הקדוש ברוך הוא מביא חידוש לעולם, כי ישראל קרה משהו. החודש הזה, שבינתיים הוא לא ראשון, הופך להיות ראשון. במילים אחרות, השביעי הופך להיות ראשון. הייתי אומר, השביעי והראשון מחוברים. כי בעצם הכתר והמלכות חייבים להיות ביחד. גם אם זה לא עשר ספירות, הדעת נקראת כתר ביחס לזין תחתונות. זה אותו דבר. זאת אומרת שבעצם קרה משהו ביציאת מצרים שהפך את הפנים של ההיסטוריה והביא להיסטוריה חודש אופטימי. כיוון שאם היינו סופרים כמו לפני, אז אנחנו הולכים רק לכיוון של חושך. כאן אנחנו מתחילים מאביב והולכים לכיוון של אור. במילים אחרות, עם ישראל הוליד מימד חדש בזמן, שאפשר לקרוא לו, לכנות אותו הזמן האופטימי. אנחנו המצאנו את הזמן האופטימי. זה לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כן, שהוציא אותנו ממצרים. באותה עת התממש השחרור הגדול ביותר של האנושות, דרך יציאת ישראל ממצרים.
אמן.
כלומר, יציאת מצרים היא דוגמית, למה? לאפשרותו של המין האנושי להשתחרר מכל הכלא של הטבע. זה נקרא יציאת מצרים, זה לא פחות מזה, כן? אל תחשבו שזה איזה עם של העבדים שיצא. פשוט יצאנו ממגבלות הטבע, מהחוקים של הטבע. מישהו ששולט על כל החוקים האלה, מראה לנו שאנחנו שותפים. אתה רואה את המים האלה? אני הופך את זה לדם. אין לי שום בעיה. מים נוזלים, אני הופך אותם לקיר. אתה מבין שאני בראתי את העולם. ואתה עכשיו שותף שלי, כיוון שהוצאתי אותך ולא אותו. מצרים זה בית עבדים, יש מיליונים של אנשים שם. אין רק את ישראל. אבל מי יוצא משם? רק ישראל. זאת אומרת שאנחנו הדוגמית של אפשרות כזאת של חירות. לכן מדובר איפה בגילוי החירות הגנוזה בנפש האדם, והדבר שינה את פני ההיסטוריה כולה. כלומר, כולם עכשיו מנסים לחכות את האביב שלנו. והם קוראים לזה גם אביב. הם לא יודעים אפילו מאיפה זה בא. תשאל מוסלמי מה זה האביב המוסלמי, למה קראת לזה אביב? כן? להבדיל אלף הבדלות, כן? אם זה אביב, אז מה זה
החורף? יש לזה שם.
זאת אומרת, מאיפה זה בא? אז אף אחד לא יודע, אבל זה אצלנו. כי בחודש האביב, זה חייב להיות יחד עם תכונת זמן מיוחדת בשנה. כלומר, אתה צריך להיות אביבי. וברגע שאתה אביבי, אתה שולט על כל החודשים. אבא של י' ב'. זה החודש. אביב זה אב י' ב'. כלומר, זה החודש הראשון. עם ישראל היוצא מעול פרעו מהווה בעצם את תחילתו של התיקון האמיתי. יציאת מצרים החלה לגלות את המשמעות האמיתית שהייתה גנוזה ברעיון הבריאה. לפני זה, העולם נמצא בפרה-היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית מתחילה ביציאת מצרים. עכשיו, לפי זה, אנחנו עכשיו עוסקים בחודש ניסן. מה הקשר לאדר? אבל יש לנו סוד שכל דבר שמתגלה הוא בעצם תוצאה של משהו שקדם לו. וכאן אני הולך להגיד לכם שבעצם הגאולה של החודש שקודם לחודש הראשון הזה, הסגולה הזאת הרבה יותר חזקה. אז איפה בעצם המחשבה האמיתית?
באדר.
וניסן זה רק סוף מעשה. אבל מוגבל בזמן. כלומר, לעתיד לבוא, מה שבמחשבה תחילה זה מה שיהיה. כלומר, גאולה שהיא נסתרת. אל תצפו לניסים. מי שממתין לניסים הוא אדם קטן. אדם גדול יודע שהקדוש ברוך הוא סומך עליו. אני לא צריך להתערב כל רגע, להיכנס, לחדור בברוטליות לעולם הזה כדי לשנות את חוקי הטבע. כשהקדוש ברוך הוא עושה את זה, משמעות הדבר שאנחנו לא מסוגלים להסתדר לבד. כשהקדוש ברוך הוא גנוז בתוך התהליכים, זה כאילו הוא אומר לנו, אני סומך עליכם, אתם מסתדרים יפה. והנה, חודש אדר קודם לחודש ניסן, והוא איפה אחרון החודשים בלוח השנה העברי. אלא שאם חודש ניסן הוא ראשון לחודש השנה, הרי שהחודש הקודם אדר הוא אחרון. אז מה זה אומר שהוא אחרון החודשים? או שהוא לפני ניסן, או שהוא אחרון ממש. כלומר, אתם יכולים לראות את האחרון הזה, או אחרון ביחס לניסן, ניסן, יר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלב, טבת, שבט, אדר, אחרון. או שלב קודם ניסן, זה אותו דבר. זאת אומרת שבעצם הוא יש לו תכונה שסוגרת או מולידה מדרגות. עובדה, הלכה למעשה, חודש העיבור בשנה מעוברת הוא לא אחר מאשר חודש אדר, דווקא. במילים אחרות, החודש הזה נושא בביתנו את כל החידושים. שם נמצא בעצם התינוק שהולך להיוולד. ואם אתה יודע להבין את הסוד הזה, אתה תבין שבעצם כשיש שנה מעוברת כמו השנה שלנו, מתי אנחנו מציינים את ימי הפורים? באדר א' או באדר ב'? באדר ב'. למה? אומרת הגמרא, כדי לסמוך גאולה של אדר לגאולה של ניסן. במילים אחרות, לפי דברי חז"ל, גם באדר יש לי גאולה, וגם בניסן יש לי גאולה. ההבדל הוא פשוט, אמרנו את זה קודם, הגאולה של ניסן גלויה, הגאולה של אדר תהיה גנוזה בהסתר. ואתה, העבודה שלך, דרך הלגימה, דרך המגילה, דרך הגמילה, דרך ה... מה עוד?
שתהיה אלכוהול.
אה? מה אמרנו? הגלימה?
התחפושת.
התחפושת? אתה אמור לגלות את מה שיש מאחור.
גלימה זה גם גלום.
נכון. לפי זה, חודש אדר מבטא ביסודו, לא סתם אני משתמש במילה יסוד, כי הוא גם בעצם היסוד הזה, את צי העבדות האנושית ואת צי החושך שקדם לאור הגאולה. כי הוא כפול. אם הוא מסתיר יותר מדי ואתה לא יודע לראות מבעד לגלימה, אתה מת. אתה תמות. ממה? מפחד. אתה תמות מדיכאון. כי אתה לא רואה את השם בתוך המהלך. לכן אומרים לנו חכמים במגילה, תסתכל, זה יכול להפחיד. מי שלא יודע, לא למד, הוא לא רואה את שם הוויה במגילת אסתר. מה הוא יכול לחשוב? שהעולם הזה הוא בעצם מופקר. למה? להחלטה של איזה משוגע, להחלטה של משוגע אחר, כמו היום. לא פחות מזה, רבותיי. אחשוורוש זה כמו טראמפ. זה ליצן שהקדוש ברוך הוא מעמיד בעולם הזה, והוא משחק בו. עכשיו, אם אתה לא מאמין שיש משגיח ומסדר את כל התנועה הזאת, אתה פשוט הולך לאיבוד. וכל האמונה שלך נופלת, אתה אומר, זה כל העולם הזה סתם ביד ההפקר. לא בכדי בחר המן הרשע בחודש אדר, דווקא כדי לממש את זממו בהשמדת כל היהודים. למה? כי הוא מבין שמה? שהחודש הזה, בתכונה היסודית שלו, מה הוא?
סוף.
סוף וחושך. שהרי האור הגדול מתי מתחיל? אמרנו, בניסן. אז איפה השיא החושך לפני? עלות השחר. כשהפור נפל על החודש הזה, מה אמר המן בליבו? אנחנו מסודרים, נגמר. המן הרשע לא הסתפק בחיסולו של עם ישראל, אלא שרצונו היה לבטל את טעם התקווה של החודש הבא, חודש הגאולה, ניסן. לכן המן הרשע רצה לסלק את אור הגאולה מן העולם. זה מה שרוצים בעצם לעשות בעומקו של דבר. לכן הנושא העיקרי בחיינו חייב להיות הגאולה והשלמתה. מה שהתרחש בפועל הוא ההפך הגמור, וזה סוד ונהפוך הוא. במילים אחרות, מה זה ונהפוך הוא? לא שזה קרה בהיסטוריה, שלחודש הזה יש בעצם את שני הצדדים. או שאתה רואה את הגלימה שהיא מכסה לך את הכל ואתה לא רואה אלא חושך, או שאתה יודע לעשות אתה את הבנה הפוכו, ואתה רואה מהצד השני של הגלימה. אתה אומר, רגע, מישהו בפנים, הוא זה שמזיז את הגלימה הזאת. החולצה שלי אף פעם לא זזה לבד. יש מי שמזיז את כל המהלך פה. ברגע שאתה יוצא מהאמונה הזאת, מהוודאות הזאת, אתה בדיכאון, ואתה בחטא, אתה בהחטאה. כל החטאים זה יציאה מאותו עולם אחדותי אל המחשבה השכלית שלי. וההיגיון שאומר לי, כן, אבל, כן, ברגע שאמרת כן, אבל, אני לא מבין, כן, כאילו הכל תלוי בהבנתך, באבל שלך וכו'. ונהפוך הוא, שמתוך החושך עצמו נראה האור הגדול ביותר. וזה בעצם עבודה. זה לא ניתן סתם. לכן מצווים אותנו, מה? מי שנכנס אדר, להרבות. זה לא איזה מין סלוגן. דגל לנפנף, מי שמישה, מי ש... כן, כולם שמחים וזה. מה זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? אם זה היה כל כך פשוט, זה היה נכתב אחרת. מי שנכנס אדר, השמחה... כן, השמחה פה, שמחים. זהו. לא. אתה צריך לעשות עבודה. להרבות בשמחה בחודש הזה. ואוי ואבוי אם אתה לא מרבה בשמחה, למה דווקא בתכונה הזאת? כי בשמחה תצאו. אם אין לך שמחה, אתה לא תצא. מאיפה לא תצא? מהדיכאון, מהחושך, מהגלימה. הגלימה פשוט, כן, תעטוף אותך, לא תראה כלום, תסתבך בתוך כל הכיפולים שלה, ותלך לאיבוד בתפרים ובכל מיני, כן, בדים. מה? לא הבנתי. כן, עוד יותר באדר ב', כי אדר ב' זה בכלל מעל למערכת הזמן. כשנגיע בעזרת השם, נבין את העניין. זה החודש השלושה עשר, אין דבר כזה. גם זה המצאה של היהודים. אתם יודעים שבחודש שלושה עשר משלמים לאנשים בלי לעבוד, כאילו יש חודש נוסף. זה שלנו.
זכות שלוש עשרה.
כן. אתם מבינים שאנחנו בעצם עושים דברים בצורה, ותמיד זה בא מאיתנו, כן? לכן חייבים להבין שישו היה יהודי. כי אין דבר כזה שילד יישאר של אמא שלו עד גיל 33. רק יהודי. אין אפשרות כזאת שהאימא תגיד שהילד שלה הוא אלוהים. ואין אפשרות שהילד יגיד שאימא שלו בתולה. ואין אפשרות לבנות מולטינשיונל כזאת שנמשכת כבר 2000 שנה אם הוא לא יהיה יהודי. אז הכל לטובתם. אז המן הרשע, כיוון כיוון את מגמתו המפלצתית לחודש אדר, בו נפטר משה רבנו מן העולם. המן הוא בעצם היסוד הרע. הוא קיים, הוא נמצא בתוכנו, כן? אז הוא הולך לחפש את הצד השלילי. חז"ל אומרים לנו ברמז, כן, אבל הוא שכח שמשה גם נולד. מה זה אומר? עזוב את המן, זה אתה, זו את. תמיד אתה הולך לראות את החלק הרע, ולא את החלק הטוב שבאותו עניין. אתה זוכר מתי הוא מת, אבל לא תזכור מתי הוא נולד. במילים אחרות יש לך תנועה פסימית בנפש. כל הזמן אתה רק הולך ומוציא את הרע. ברגע שאמרת כי נכנס למערכת, תיזהרי. כן. אז מה זה אומר? לא, להפך. הטבע שלנו זה רק לצאת. אנחנו שם, ואנחנו הולכים לצאת. אבל איך את עושה את העבודה? האם את בוחשת בתוך החושך, או את מתכוונת לאור? זה בדיוק העניין. אז מי שבוחש בתוך החושך, הוא מתלכלך. מי שמתעסק בבוץ, יש לו לכלוך, לא יכול אחרת. זה לא משנה, זה לא משנה. גם כשנולדת מאימא, נולדת מערוותה. אז מה? זה אומר שכל החיים שלך יש לך בראש ערווה? את מתקדמת בחיים. הרי כולנו יצאנו מהערווה של האימא, דווקא מהמקום הנמוך ביותר שלה. אז מה זה אומר? שאנחנו תקועים, דפוקים, נדפקנו? לא. להפך. חז"ל קישרו את הפסוק במגילה, ישנו עם אחד, למצב השינה. כלומר, הם אומרים לנו, אל תקרא ישנו, אלא ישנו. כלומר, בחינה של שינה. בו היו ישראל בזמן הגלות. מה קורה בזמן שינה? בשעת השינה מסתלקת דעתו של האדם, והוא נשאר ריק מאותה דעת. המן הגיע למסקנה שעם ישראל רדום. פשוט מאוד. הוא ידע כי סוד השינה הוא סילוק המוחין מישראל. עכשיו, מי מייצג את הדעת הזאת? משה רבנו. כיוון שיש תכונה בנפש לומר רק את הדברים השליליים, כלומר משה מת באדר, ולא לזכור שמשה נולד באדר, מה זה אומר? שבאדר הסתלק הדעת מן העולם. פשוט מאוד. אם אין דעת בעולם, אין שמחה, אין עושר, אין כלום. העולם הזה, חז ושלום, מנותק מהעולם העליון, ואין קשר ביניהם. הוא חשב שכיוון שמשה רבנו עליו השלום היה מרכבה לספירת הדעת, הרי שבסילוקה יותר הקשר בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל. אז כל עוד וזה אמן, ואמן הוא בחוץ, זה בסדר, אבל אם אמן זה אני, למה אתם דופקים ברגליים ועושים רעש כל פעם שאומרים אמן? כי זה פוגש אתכם באיזשהו מקום. אל תחשבו על האמן השני. זה האמן שני שאני צריך לתקן. אתם צריכים להבין ולהסביר לילדים שלכם שכשהם עושים רעש וקפצונים, זה כדי לסלק את האמן הפנימי. כשהאמן בחוץ, אנחנו בשקט, מה אכפת לי? אבל מה עם האמן הזה? כן? המין העץ? מה זה המין העץ? כבר שאלה. אמן מן התורה מניין? שאלה. כן, שאני לא יודע. המין העץ אשר ציוויתי לבלתי יכול ממנו אכלת? כלומר, איפה אתה נמצא? הפור נפל דווקא על חודש אדר, ולכן שמח המן הרשע, שראה בזה סימן להצלחתו. כלומר, הצד הרע שבנו רוצה לחבל בכל מהלך גאולי. זה מה שזה אומר. עכשיו זה קצת נוגע יותר. כל פעם אתה מחבל, ואני כל פעם צריך להביא חבלן משטרה כדי להוציא אותך מהחבלה שאתה בעצמך עושה. איך קוראים לחבלן הזה? רב. אם הוא לא רב בריח. אם הוא רב שמח. אם הוא רב אופטימי. כלומר, גם לזה אני צריך לדעת לאן ללכת, ללמוד. משה הוא הדמות המרכזית דרכה עובר רצון השם מן העליונים אל העולם הזה. זה סוד הדעת, זה יסודה של הדעת, לעשות חיבורים. זהו סודו של הדעת המזווג בין הרצון ובין מימושו. מטבע הדברים, בשעת סילוקו של משה מן העולם, ישראל נותרו יתומים ונטולי דעת. אוי ואבוי. זה מה שהמן חושב. וזה מה שהאדם שנמצא במצב דיכאוני חושב. שמה? שאין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא יותר. אני לא מדבר על דברים בחוץ, רבותיי, זה אנחנו. כל פעם שאתה בדיכאון, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עזב אותי, או אני עזבתי אותו, לא חשוב. אין בינינו קשר בזמן הזה. אני ממציא או שאתם חווים את החוויות האלה?
לא, זה הגיוני. אם מנגנון המשיח...
עוד פעם הגיוני?
אני מנסה להפיר. מה אני חושב? אם המנגנון המשיעה שלי, אני חושב שהוא מת, אז
יפה.
אני בבעיה.
אז
אני
יפה. אז זה רוב הדיכאונות שלנו באים
שמאבדים את משה.
מאותה נקודה. פשוט מאוד. הנה אמר. זו המשמעות העמוקה ביותר של המצב הגלותי. כן? איך אומר ישעיה הנביא? לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מתי רעב. הנה, למה אתה מת? למה אתה כולך בדיכאון? למה אתה כולך מצוברח? למה כולך כל הזמן רק מושך כלפי מטה?
סילוק כי... הדעת.
סילוק הדעת. סילוק החלק הפנימי שלך שנקרא משה. אין מי שימשה אותך כבר. אתה כבר לא משוי.
אמרת פרעה ואמרת, הכוחות האלה.
כן.
זה הרגושים
על
אותם מקום?
לא. לכן קוראים להם בשלושה שמות. כל אחד יש לו נואנס קטן. זה מאוד דק, היצר הרע, חבל על הזמן. ראית פעם חז ושלום את, את המחלה הארורה? רואים את המולקולה שלה, את הצורה שלה, נכון? מה זה גולה? עם כל מיני שפיצים, מכל מיני מקומות, נכון? כמו שיניים, מכל מיני מקומות. מה זה אומר? שלא חשוב איפה תסובב, זה שורט אותך, באיזשהו מקום. אז הסריטות האלה בחיים שלנו, זה עירות. פרעו זה מנגנון מאוד מיוחד, המלאק זה מיוחד, אז יש לו תוצאה שנקראת המן, ויש לו עוד אחד שנקרא בלעם, ויש כל השחקנים שאתם רואים בתורה, זה כל הקוצים של אותה מחלה. שמנסים, הם לא מונעים, הם מנסים, הם משתדלים, זה הכוח שלהם, ואנחנו חייבים להילחם נגד זה.
כל אחד יושב בסירה.
נכון, בוודאי. וכל זה כדי להסיר מאיתנו את התינה. זה סוד הסרטן. להסיר מאיתנו את התינה. שמירת תינה מולידה חז ושלום את אותה מחלה. רבי צדוק הכהן מלובלין עליו השלום, בספרו רסיסי לילה, מסביר כי סילוקו של משה רבנו מן העולם בחודש אדר, הנה רב אופטימי, הביא דווקא לעליית המדרגה העליונה יותר לעולמנו. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? הרי משה מסתלק, על מה אתה מדבר? מבחינתו של רבי צדוק הכהן, גם לאחר הסתלקותו מן העולם, ממשיך משה להיות מרכבה לספירת הדעת. מה, הגבלת אותו לגוף שלו? אם משה נסע מפה לשם, נגמר? אין יותר, זהו, הלך, כולם מתים. הוא עושה זאת ממקום אחר, עליון יותר ממקומו בהי אלמה. אז אתה לא רואה אותו פיזית, אבל אתה חושב שמשה הפסיק לעבוד? הוא לא מקושר? זאת אומרת, אתה הגבלת את הקשר למגע. לא הבנת כלום. תמיד אני זוכר באחד השיעורים הראשונים שלי, שהרב נסע לחודשיים, שלושה, וכשהוא חזר, אחד מהתלמידים, שמאוד מאוד מאוד ככה התגעגע לרב, קפץ עליו, חיבק אותו, חיבק אותו, והרב אמר לו, למה אתה מגביל את הקשר בינינו? במילים אחרות, כשהרב לא היה נוכח, הקשר היה עוד יותר חזק, משום מה. מעניין. כשהוא פה, אתה לא שם לב. אתה אפילו לא הגעת לשיעורים. על מה אתה מדבר בכלל? כלומר שלא זו בלבד שאין סילוק דעת מן העולם, אלא שיש ריבוי דעת בעולם אחרי מותו של משה. כך אומר רבי צדוק, ההבדל בין מה שהתגלה בימי משה, כלומר בחיי חיותו, ובין מה שהחל להתגלות לאחר מותו הוא, כי בחייו, בעולם הזה, הייתה הדעת גלויה. עוד פעם, אנחנו חוזרים לחודש ניסן. לעיני כל, והיו השאלות מתבררות על ידי ריבונו של עולם, מתוך גרונו של משה בצורה ישירה ומוחשית. יש לך בעיה? לוחץ, אבנים, אורים ותומים, טק, 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 שאלה תשובה, שאלה תשובה, הכל קל. לעומת זאת, אחר פטירתו, נגנזה דעת השם והיא אינה גלויה כמקודם. חודש אדר, איזה יופי. אך יחד עם זאת היא נחקקה מאז בליבותיהם של ישראל. איפה נמצא משה עכשיו? בתוך כל הלבבות שלנו, עוד יותר חזק. לא משה האיש, תכונת הדעת שהוא מייצג. אתה חונה לאדם דעת. לכן כלפי חוץ נראה כאילו עבדו הדעת והסדר מישראל. אלא שהאמת הפוכה לחלוטין. אור הדעת נגנז בנשמת האומה, ומשם נמשכת הנהגת העולם. זהו מקורו של קשר החיים בין ריבונו של עולם ובין עם ישראל. אנחנו עכשיו משמשים דעת לריבונו של עולם. כולנו משה. סילוקו של משה מן העולם בחודש אדר, לשיטתו של המן, שנמצא בתוכנו, העלה אותנו אל קומה חדשה. המן חשב שהוא עשה נזק, שהוא מצא את הפתרון. להפך, עלית למדרגה הרבה יותר גבוהה. אתה יודע למה? היית תקוע עם משה. יש לך עכשיו על מי לסמוך, כמו מזוזה. כל פעם שיש לך משהו, מה אתה עושה? העלה אותנו אל קומה חדשה דורשת. זה הפחד, זה אחריות. הדורשת מאיתנו מודעות יתרה. כנס קצת לעניין. אולי היית פסיבי מדי? רק דרך התקשרותו של האדם הפרטי עם כלל ישראל יכולה הדעת להמשיך לזרום ולאחד בין כל הפרטים. אם לא תעשה עבודה, זהו. כך שכגודל המודעות של כל יחיד ויחיד ביחס למושג הגדול של כלל ישראל, כך תתגלה יותר ויותר הדעת בעולם. זה מה שאתם צריכים לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. כלומר, לחזק את הקשר שלנו עם האומה. איך עושים את זה דה פקטו? אנחנו עושים את זה ערב פורים. שמה? שאנחנו נותנים מתנות, כן, משלוח מנות אחד לשני. בשביל מה? מה אתה חושב שהוא צריך את האוכל שאתה נותן לו? חצי עוף ובקבוק יין? אלא זה מגביר את תחושת האחד. זה מה שאני צריך להרגיש. אז כיוון שאני לא יודע לעשות את זה עם הראש שלי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי פועל דמיוני, כן? אקט סימבולי, קח דברים מהבית שלך, תביא אותם, תדפוק בדלת, אתה תרגיש איזה מין חיבור, אתה תצא משם עם חיוך, כולם כזה, בסוף כואב לך כבר השפתיים. ועל חיי. זוהי העבודה הפנימית הנדרשת מאיתנו בחודש אדר. כלומר, חיבור לכלל ישראל. ברוך השם, כבר חיוך. השפעתו של מזל דגים עכשיו. מה הקשר לכל הדבר הזה? ראיתם בתחילת השיעור בכותרת, שמתי לכם את כל האלמנטים הבסיסיים. שזה בעצם קשר, אתה כאילו תופר, אתה תופר בין... זה לא מלאכותי. לא, אתה כל כך שמח שכבר כואב לך בלחיים. זה לא שאתה התאמצת לעשות חיוכים במצלמה. כן? השפעתו של מזל דגים. בוא, תתפסי קצת את משה, תעזבי את המן בשקט. אה? הוא עושה הרבה חבלות. קחי את משה, תאמצי אותו. השפעתו של מזל דגים בחודש הזה היא סוד הפוריות והשמירה שלנו מכל עין הבישה. למה דווקא אנחנו צריכים את הדבר הזה, את המזל הזה? למה המזל הזה מופיע דווקא בחודש הזה? כי אני צריך שמירה מעין הרע. שתנסה אותה עין לחבל בגילוי הדעת באדר. לא רוצה שיתגלה הדעת בעולם הזה, אז אני עושה עליך חס ושלום עין הרע כדי לחסום. אז אנחנו צריכים מזל דגים. מה זה המזל הזה? שמירה מעין הרע. לכן הדגים לעולם לא עוצמים אין עין. אין להם. זה נקרא עינה פקיחה. לא שולט בהם. הם כל הזמן מחוסים במים, לא רואים אותם, והעין שלהם פקוחה. מה זה עין? חוכמה. יש להם כל הזמן עוגן. אני, תעזוב אותי עם השטויות שלך, אני אופטימי, אני דג. יש גלים, מה אני עושה? עוד יותר נכנס פנימה. מה זה נכנס פנימה? לומד סוד. כל פעם שיש בלגן, גלים, למעלה, צונמי לא מזיז לי בכלל. כל פעם שיש בעיה, אני חודר עוד יותר לעומק. כי למעלה אני לחוץ. בפנים אני לפנים. כדי לא להיות לחוץ, צריך להיות בפנים.
במבול הם היו בפנים. במבול בתקופת
כן,
נוח.
כן.
הם לא נכחדו.
לא בכדי, קבעו חז"ל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. כלומר, ריבוי השמחה הינו דרישה ולא הודעה. אני מבקש ממכם. דווקא בחודש הזה נדרשת תגבור את השמחה בישראל. וזאת כדי לממש ללא הפרעה את תהליך גילוי אור הדת. הדוחק כל ספק. הדוחק כל ספק. כלומר, רק הדבר הזה מוציא אותי מהספקות. ולכן זה השמחה. אין שמחה כהתרת הספקות. זה אותו דבר. וספק זה המלאק. זה אותו המן, זה אותו שורש. כלומר, מה אני צריך דווקא בחודש הזה? דעת. עכשיו תראו, יש פרדוקס. אני כל החודש צריך דעת חוץ מפורים. איזה יופי.
אבל ידעי.
נכון? עד דלא ידע. כלומר, דווקא בפורים אני צריך לשתות כדי לאבד את הדעת שרכשתי במשך כל החודש. אז מה אתה עושה לי? עד שרכשתי את כל זה, אתה אומר לי עכשיו לאבד? שלא תחשוב שמה שהבנת זה האמת האבסולוטית. זה מה שנתנו לך לפי הכלים שלך. אבל יש דעת עליון. לך לישון. עד שילך לישון, עד שירדם, אומר הרמב״ם. לך לישון, תעשה טוב על האנושות. דרך אגב, כל מי שבדיכאון הולך לישון באופן אינטואיטיבי. לא רק לטובת עצמו, לטובת היש, כי הוא פשוט משבש את כל הרשת.
משפיע.
לא שומעים כלום. לך לישון, פתאום השידור כל ישראל מהעולם הבא. דרך ריבוי השמחה בחודש אדר, נעשים אנו שותפים בריבוי הדעת. כלומר, הדעת אין לה אפשרות לרדת, אלא בכלי שנקרא שמחה. צא ולמד. כי בשמחה תצאו. כן, עשיתי לכם עכשיו נוסחה מתמטית. אם צא ולמד ובשמחה תצאו, משמע שצא שווה שמחה. פשוט. זה הפתח לרווח ולפוריות. זה השמחה הכי גדולה, שאת יודעת שהכל הוא נמצא בכל המהלכים. מי יבחר היום בערב? מי שיבחר, הקדוש ברוך הוא ירכב עליו. מה אכפת לי? לא רק בחודשיים האלה, בחיים שלך. אבל בחודש הזה, את שמה את כל הזה. למה לא אומרים לך כל השנה? כי את לא תצליחי. אז כל חודש אומרים לך איזה משהו אחר, כדי שתעשי עבודות קטנות. אבל אם היית שומרת את זה לכל הזמן, אשריך. אני צריך כל הזמן לחזור לתום שיעורים. בחודש אדר יש להמשיך דעת למציאות. לדאוג לחיבורים בין הרעיונות האלוהים ובין מימושם בקרקע העולם. באדר יש לשמר ולהדק את כל הקשרים הנחוצים לגמר התיקון. כי זה הכל קשר. עלינו לדאוג לעמנו. עלינו לדאוג לתורתנו, לארצנו, למימוש מלכותנו, לביטחוננו, למשפחותנו, לחברנו, לעצמנו. כל החיבורים האלה, אל תצא מזה. כי זה מה שיבנה בך, אצלך, את המערכת הדורשת, הדרושה, סליחה, לגילוי האחדות. בלי זה אתה פרט, ופרט לא יכול להכיל את אחדותו יתברך. אין. אתה אחד ושמך אחד, ורק עמך ישראל, שהוא אחד בארץ, יכול להשיג אותך. לא אנשים פרטיים, גדולים ככל שיהיו.
תפארת, עטרת.
בסדר? בחודש אדר עלינו להיות מעוגנים בקומת הכלל, ולעשות הכל בשם כל ישראל. עוד יותר מכל זמן אחר. מאידך גיסא, זה מה שאמרתי לכם קודם, דווקא בימי הפורים עצמם, יש לשחרר את דעתנו, עד דלא ידע. אז הנה, אתה משתמש בכוח של החודש שנקרא ונהפוך הוא, לכאן ולך. אתה משחק עם הונהפוך הוא הזה. כדי לאפשר הפנמה עמוקה יותר של השלטון האלוהי הבלעדי על הכל, מבחינת אין עוד מלבדו. בסדר? למזל דגים ישנה משמעות נוספת, והיא הענבה. עליה דיבר הרב יאיר מקודם. הדגים עטופים במים. יסודם מהווה סימן ברור לתלמידי החכמים המכונה נוני הים. לא סתם נקרא תלמיד חכם דג. קודם כל בגלל שהוא גיד, כי הוא גייד, כי הוא מעביר, כי הוא ממשיך את האור למטה, וגם בגלל שהוא עטוף במים כל הזמן. כלומר, הוא כל הזמן, ואם הוא תלמיד חכם גדול, איך נמדד הגודל שלו? מה יש ברומטר? לפי הכלל שהוא חי בקרבו. האם הוא אדם פרטי או אדם כלל לא רק ישראלי? כלל היקום. כמו השיר החמישי של הרב קוק. שיר השירים. נכון? אתם זוכרים? הרב קוק כתב שיש שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, ועל כולם שיר השירים. השיר הפשוט זה השיר שאתה שומע במנגינה הפנימית העצמית שלך. האגו הקטן שלך. שיר כפול, יש לי כבר חבר, אני צריך לראות גם מי יש מולי. שיר משולש, עם ישראל. שיר מרובע, האנושות. אז זהו, נגמר. לא. שיר השירים זה כל הקוסמוס.
כל היקום.
כל היקום. אם כזה שיר אתה שומע בפנים, אשריך וטוב לך. לפי חז"ל, אין הברכה שורה אלא דווקא על כל מה שסמוי מן העין. הנה. לכן אנחנו צריכים מאוד 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 להיזהר. אז מה אנחנו עושים? מתחפשים. כדי בעצם להסתיר. כאילו אנחנו נכנסים בתוך לבוש, כי אנחנו יודעים שהשורש של החודש הזה הוא אדרת. עכשיו, מה אני אומר לכם ברמז? למה הגאולה שלנו חייבת להיות נסתרת בתוך מהלכים טבעיים? כדי שלא ישלוט בעין רע. מה, גם בקדושה יכולה לשלוט עין רע? כן. ראה איזה פלא, מתי ישלטה עין הרע על קדושה מוחשית? מתן תורה. אומרת הגמרא, למה נשברו הלוחות? כיוון ששלטה עליהם עין הרע. אתה יודע למה? כי עשית הכל באורות, וברקים, לוחות שניים קיבלנו, אפילו אנחנו, חלק מאיתנו לא יודעים אפילו שקיבלנו לוחות שניים. לוחות ראשונים, כולם יודעים שהם נשברו. נשאל האם קיבלנו לוחות אחרים, אף אחד לא יודע כמעט. למה? כי זה היה בצנעה. לכן עדיף להסתיר כל מה שבמניין. דבר זה נובע מקשר הגומלין הקיים בין הצניעות ובין הברכה. זה הולך ביחד. כך שהגאולה האחרונה שהיא בסגנון חודש אדר, כמו שאמרנו מקודם, בסתר המדרגה, תתקדם ותצליח מבלי שהעין הרע תשלוט עליה. וזה מה שאנחנו מתפללים ורוצים. הסיכון העיקרי שבפרסום הדברים יתר על המידה, הינו החשש מלאבד את יסוד הדבר, את אישיותו של הדבר, או את אישיותו של האדם שגאוותן. כלומר, כשהאדם הוא כל הזמן רק כלפי חוץ, ומה יגידו ואיך, מה הוא מאבד בסופו של דבר? את עצמו, כבר לא יודע מי הוא. כמו שחקן, חוזר הביתה מהסרט, הוא כבר לא יודע אם הוא השחקן של הסרט או הוא. ממשיך לחיות. זה קורה אפילו לא רק לשחקן, אלא למי שהולך לראות את הסרט. ראיתם פעם ילדים יוצאים מסרט קראטה? כל הדרך עושים תנועות. הם לא יודעים אם זה היה שם או שזה יצא איתם. כל גילוי מופרז מושך לחיים המתנהלים מאחורי מסכות. צריך להיזהר. ההתחזות למי שאחרים חפצים לראות, כלומר אם אני חי רק איך הם יראו אותי ולא איך אני צריך לחיות, היא הנזק הנגרם מן החנופה. זה חנפנות. אני לא חי את החיים שלי. אני חי איך שאני רוצה שיראו אותי. אז אני שקרן. והאיש משה ענב מאוד. אישיותו הפכה לחותם המוטבע בזהותה של האומה הישראלית. וזה חודש אדר. לא לשכוח, רבותיי. מדובר בתכונה שעלינו לעמול להשגתה בחודש אדר. כלומר, בחודש הזה דווקא תעבוד על הצניעות ועל הענבה. שהוא כאמור אחרון החודשים. לא בכדי. אם הוא אחרון החודשים, גם אתה תהיה אחרון. אין בעיה. אל תשאל כל הזמן מי בראש, מי מדבר, מי זה. כן, משגעים אותי, מתקשרים אליי 20 פעמים ביום. יש תפילה שבוע הבא, אתה רוצה לדבר, או הוא ידבר, מי ידבר? לא אכפת לי, לא רוצה לדבר. תיתנו למי שאתם רוצים לדבר. בסוף, קובעים אני מדבר. לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר. תנו לי להתפלל בשקט עם החברים שלי. ולצערנו, כן, מלא אגו, אתם לא מבינים מה הולך עכשיו, שהצדיק נעלם לנו? מי בראש? וואי. מי הולך להיות המנהיג הבא? מי יתפוס את מקומו? אתם לא מתביישים? זה מה שמעניין אתכם? איפה הענווה, איפה הצניעות? בשביל מי אתם עובדים? בשביל הבורא? הוא הבוס או אתה הבוס? מגילת אסתר היא דיכוטומיה. נהדרת. אתם יודעים מה זה דיכוטומיה? כן? שני כיוונים. הנה, דווקא הגיבור המרכזי נמצא באופן עקבי מאחורי הקלעים. מי זה הגיבור המרכזי?
מרדכי?
לא, הקדוש ברוך הוא. עוד פעם אתם נופלים בפאק. מדובר בפעולות עליונות המלובשות בטבע הבריאה, ולכן הן קשות לזיהוי. אבל זאת האמת. חודש אדר מיוחד לעניין הזה. פירוש השם קשור לאדרת, כלומר לשכבות הרבות של האירועים שהם לכאורה אקראיים. מה הקשר בין מה שקורה עכשיו בכנסת ישראל ובין ביאת המשיח? אתה לא מבין כלום. עולמנו גדוש בתחבולות פוליטיות, במקרים שונים ומשונים, שרק עין מזוינת בערכי הדעת יכולה לזהות את האלוהות הגנוזה בהם. זה מה שהיה במגילת אסתר. מה יש במגילת אסתר? רק תחמנים. אחד רוצה להרוג את זה, אחד רוצה לעשות את זה, ההוא ראה וגילה, ההוא לא ישן בלילה, הלך לגלות שהוא, ההוא פתלו אותו, ההוא... מה זה הכל? זה בדיוק מה שקורה היום, אז מה? אז תזרוק את כל הדבר הזה לזבל. לא. חכמים דנו האם לשמור את מגילת אסתר או
לגנוז אותה.
לא לשמור אותה. ומה קבעו? לשמור אותה. למה? הם הבינו שזה סוד הגאולה האחרונה. זה ככה זה יהיה. ומי שיפול בפח, מה יראה? רק את הסיפורים. את כל מה שיש מסביב. הוא לא יראה איך הקדוש ברוך הוא, בתוך כל זה הוא עשה את הפעולות שלו. זה מה שצריך ללמוד. בחודש אדר חייבים אנו לעמול בכיוון זה ולרכוש את הכלים המיוחדים לאותה גישה מחודשת על החיים. לא כל פעם לחזור על אותו עניין. פעם אחת ולתמיד לקנות את הדבר הזה. האמת היא שהעולם מסודר באופן מדהים. וזאת למרות מה שנראה בעיניים החיצוניות. הקדוש ברוך הוא מכונה אל מסתתר. אכן אתה אל מסתתר, ככה אומרים. הוא מסתיר את נוכחותו כדי למגר כל מכשול העומד בדרכו של עם ישראל, המוציא מן הכוח אל הפועל את ערכיו יתברך בעולם. הוא מסתתר, אבל הוא פה. הוא פה. הוא איתנו כל רגע. הוא פועל דרכנו. מה אתה חושב שאתה פועל לבד? תמיד זה מצחיק אותי כשאנחנו מוציאים את הקדוש ברוך הוא מאיזה אירוע בהיסטוריה. או מהשואה, או מהקמת המדינה למשל. איך אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא משם? אתה חושב שיום אחד בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא עזב, אמר לו, זה לא כבר לא מעניין אותי? זה הדבר הזה, זה חס ושלום הבנה כל כך מעוותת של מציאות השם בעולם. העולם מורכב ומלא סתירות. אז מה? התור והסדר הם שני כתבים המתקיימים במקביל. ולכל אחד מהם יש תכלית משלו. תמיד זה ככה. תמיד. אנחנו אמורים לעמוד באתגרים שהצד הקשה של החיים מציג בפנינו. ברגע שאנחנו מוכנים, נפתחים בפנינו שערי האורה, במידה המספקת לנו להשיג מחדש את רגש התקווה החומקת. כל הזמן אותה תקווה, היא נשארת 10 דקות אחרי השיעור, ואחרי 10 דקות נגמר הסיפור. המסר ברור. הקדוש ברוך הוא משדר לנו תמיד לא לשכוח את הדבר הזה. תקנו את זה פעם אחת ולתמיד, תכניסו את זה טוב 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 לחזה. אני כאן ועכשיו. השינוי אינו חל בי, ולכן אהיה תמיד לצדכם. אני מדבר עכשיו כאילו הוא מדבר, כן? אני מבקש ממנו סליחה, אבל ככה אני מרגיש. בכל רגע מחדש אני קורע בפניכם את הים. בכל רגע מחדש אני מכה בשונאיכם. בכל פעם שתרצו לראות אותי באמת, אופיע לעיניכם. מה, זה לא אופטימי? אז תפסיקו כל הזמן לפחד מכל דבר. המסר הבסיסי של חודש אדר גנוז באפשרות שלנו לבחור לראות את משה ולא את המן כל רגע. לראות את האלוהים אפילו מתוך ההסתר. כל זה שמבורך.